אלבום היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השלישי של הלכות שלוחים ושותפים. פרק זה עוסק בדין ההרשאה, שעניינה הוא שאדם ממנה שליח כדי להוציא את ממונו הנמצא ביד אחר, ומקנה לו את הממון כדי שיוכל לטובו. פותח הרמב״ם בהלכה א', מי שהייתה לו קרקע שהיא כעת תחת יד אדם אחד שעובד בקרקע ואוכל פירותיה, כגון שאדם זה ירד לקרקע בגזלנות, או שהיה סבור שהיא שלו, או שבעל הקרקע מסר בידו את הקרקע לזמן מסוים, או שהיו לו מיטלטלין המונחים ביד איש אחד בתורת פיקדון, ומדובר שעלה לו כופר בפיקדון, ורצה הבעלים לעשות שליח שאלך במקומו לדון עם אדם זה בבית דין ולהוציא את הקרקע או את הפיקדון של המיטלטלין מתחת ידו של המוחזק בו ולהחזירו לו. הרי כדי שיוכל השליח לדון עם המוחזק, הרי זה הבעלים כותב לו לשליח שטר הרשאה, דהיינו שטר של איפוי כוח ונתינת רשות על קרקע ומיטלטלין אלו, ועל ידי ההרשאה יוכל השליח לדון עם המוחזק בהם ולהוציא אותה ממנו. וצריך לקנות מידו שירשאו. כדי שתחול ההרשאה צריך לעשות קניין סודר, שיתנו לבעלים סודר סודר או כל כלי אחר, ותמורת זאת מקנה הבעלים לשליח את ההרשאה על הקרקע או המטלטלין האלו. ואם הוא מרשה הוא על מאות שאינה נקנים בחליפין, הרי הוא מקנה לו אותם אגב קרקע. כך שעיקר מה שעושה אותו למורשה הוא הקניין שעושים, וכתב ההרשאה הוא רק לראיה. והבעלים אומר לו לשליח בלשון זה, דון עם בעל דיני ותיתן עמו כל טענה שתצטרך לטעון, וזכה בדינך ורוצה ממנו את הקרקע או הפיקדון לעצמך, שהרי הוא מקנה לו תחילה את הקרקע או הפיקדון שירשאו עליהם. אכן הוא קונה אותם לגמרי שיהיו שלו, אלא הוא מקנה לו את האפשרות להוציא את הדבר לעצמו, והקנה הזו דינה כאילו קנה את הפיקדון לגמרי, שהרי הוא קונה ממנו את הזכות להוציאו לעצמו. וכן אם הוא אמר לו כיוצא בעניינים אלו, דיינו אמירה אחרת שמשמעותה שהוא קונה את הדבר לעניין שיוכל להוציאו לעצמו. וכותבים בשטר ההרשאה שהוא קנה ממנו וכך אמר לו. והכתיבה בשטר היא לראיה שאכן נקנה לו את הדבר וממילא יש לו זכות תביעה עליו. שבאם לא כתב הבעלים לשליח בשטר ההרשאה שקנה ממנו ואמר לו דון וזכה ועוצה לעצמך, הרי אינו יכול להכריח את המוחזק בדבר לדון עמו, משום שהוא אומר לו אין אתה בעל דיני כלל ואיני מחויב לדון עמך או להשיב על טענותיך, שהרי אין אתה הבעלים של החפץ, וכשיבוא הבעלים שהוא בעל דיני ידון עמו. ומכל מקום, אף על פי שהוא כתב לו כן בשטר ההרשאה שהם עשו קניין וכתב לו עוצה לעצמך, מכל מקום אינו אלא שליח להוציא מהמוחזק, דהיינו שאף שהוא הקנה לו את הדבר הרי הוא לא קנה אותו לגמרי כדי שיהיה שלו, אלא הוא קנה הוא רק לעניין שיוכל להוציאו מהמוחזק שהוא מוציאו לעצמו. ולפיכך כל מה שיזכה השליח בו בדין זה הרי הוא של משלחו, שאין המורשה יכול לומר הקנית לי את הפיקדון או הקרקע והריני נוטלם לעצמי. ומצד שני כל ההוצאות שיוציא השליח על דין זה שהורשה עליו הרי המשלח חייב בהן, שאינו יכול לומר לו הקנית לך את הפיקדון, וממילא ההוצאות שהוצאת עליו הוצאת לעצמך ואני חייב לשלם לך עליהם, משום שכאמור הוא הקנה לו רק את זכות ההוצאה, אך החפץ עצמו נשאר שלו והמורשה הוא שלוחו, והכלל הוא שעל המשלח לשלם לשליח את כל מה שהוציא עבורו ובשליחותו. שרי נאמר בגמרא שכך כותבים בשטרי ההרשאה, שהבעלים כותב למורשה כל מה שתוציא בדין זה עליי מוטל לשלמו. כך שהבעלים מתחייב מראש לשלם לו את כל ההוצאות, ומכך מוכח שהוא זוכה בפיקדון לבעלים, שלכן על הבעלים לשלם את ההוצאות. ומה שיקנה לו את הפיקדון, הרי זה רק לעניין שיהיה לו רשות להוציאו מהמוחזק, אך לא יקנה לו אותו לגמרי. הלכה ב', ואם בעל הקרקע או הפיקדון נקנה לאדם זה שהרשה אותו רק שליש או רביע מתוך מה שיש לו ביד חברו, וכתב לו דון וזכה וקח לעצמך חלק זה והשאר יהיה שלי, ומדברי הרמב״ם נקנה לזה שהרשה אותו שליש או רביע, משמע שהוא כתב לו שטר הרשאה על כל הפיקדון, אלא שיקנה לו רק שליש או רביע, ואף שיקנה לו רק חלק מהפיקדון, הרי זה המורשה עושה דין עם המוחזק על הכל, ואין הוא יכול לומר לו לא אדון עמך אלא על החלק הקנוי לך, אלא הוא יכול לדון, לתבוע ולהוציא ממנו את הכל. דויל והמורשה דן עמו על חלקו שהוא קנוי לו, והרי הוא בעל דינו של המוחזק בחלקו זה, שבחלק זה הוא מחויב לדון עמו ולתת לו אותו באם יזכה בדין, הרי מתוך כך הוא דן עמו על הכל ואף על מה שלא הוא קנה לו. שמכיוון שהרשה הוא על הכל, ואין הוא יכול לומר לו לב בעל דברים דידיית, שהרי חלק מהדבר קנוי לו, הרי שוב הוא יכול לתבוע אותו על הכל. ובהלכות הבאות יבאר הרמב״ם אפשרויות תביעה ללא הרשאה. תחילה בהלכה הבאה יתבארו אפשרויות התביעה של השותף. הלכה ג', אחד מן האחים שמת אביהם וירשו את נכסיו, שלא חלקו ביניהם את הירושה והם שותפים בה, או אחד מן שאר השותפים שבא לבדו לתבוע מאדם אחר ממון שיש בידו מנכסי השותפות, הרי זה תובע על הכל, שהוא יכול לתבוע את כל הממון אף ששאר האחים או השותפים לא הרשו לתבוע את חלקם, דועיל ויש לו לאח או לשותף חלק בזה הממון, שחלק מהממון שייך לו, אין צריך שתהיה לו הרשאה משאר השותפים לתבוע גם את החלק שלהם. אלא אגב, החלק שיש לו בכל הממון יכולו לתבוע את הממון כולו. ומכיוון שמדובר ששאר השותפים היו גם הם באותה עיר וכפי שהתבהר בהמשך ההלכה, ומכיוון שלא באו הם בעצמם להשתתף בתביעה, מסתם הם מסכימים לכל מה שיעשה שותף זה. ואם זכה בדינו מחויב המוחזק לתת לו את כל הממון, וכמובן שהוא זוכה בו לא רק לעצמו אלא לכל השותפים. ואם בדין שנערך בין השותף הזה למוחזק הפסיד השותף, וכך הפסידו גם שאר השותפים את חלקם, הרי אין השותף האחר שלא בא לדין יכול אחר כך לומר לשותפו שדן עם המוחזק, אילו הייתי אני שם בשעת הדין, הייתי תובע אותו על ידי טענות אחרות שאתה לא טענת, והייתי מחייב את בעל דיני על ידי טענות אלו. שהרי המוחזק אומר לו, הרי היית בעיר, וידעת ששותפך בא לדון עם יעל ממון זה, ולמה לא באת לתבוע גם אתה בעצמך? אלא ודאי, שמחת על שותפך ועל הטענות שאיתן, ולפיכך אינך יכול עכשיו לחזור בך לבטל את פסק הדין ולדון מחדש. לפיכך, מכיוון שהטעם שהשותף השני חייב לקבל עליו את הדין, ומשום שהיה יכול לבוא לדין בעצמו, וממה שלא בא מוכח ששמח על מה שיעשה שותפו, הרי באם באותה העת היה השותף במדינה עדיין ובעיר אחרת, שלא היה יכול לבוא לדון עם המוחזק, הרי כשיבוא לאותה העיר וישמע שהשותף הפסיד בדינו, יש לו לחזור על בעל דין, שהוא יכול לשוב אל המוחזק ולדון עמו מחדש על החלק שלו, ולומר לו, אני מודה בכל מה שטען לך השותף שלי, שאסמך טענותיו הוא יפסיד בדין, אלא יש לי לטעון טענות אחרות שעל פיהן אוכל לזכות בדין. ואילו הייתי בעיר באותה השעה, לא הייתי מאפשר לו לדון עבורי, אלא הייתי דן בעצמי. ממשיך הרמב״ם, לפיכך, מכיוון שכאשר אין השותף האחר נמצא בעיר, אין פסק הדין של השותף הראשון מחייב אותו, הרי באופן זה שאין השותף האחר נמצא בעיר, יש לנתבע לעכב שהוא יכול לסרב לדון על הכל עם השותף האחד שבא לדון עמו, אלא הוא אומר לו, או דון עמי רק בחלקך, ולא בחלק של השותף, או אבי כתב הרשאה מהשותף השני על חלקו, ואז אדון עמך על הכל, שרי ממון שניכם מוחזק בידי, ושניכם בעלי דיני על ממון זה, ולמה אדון עמך על כל הממון, שאני יכול רק להפסיד מכך, שבאם אתחייב בדין, הרי אתחייב לתת את הממון לכל השותפים, ובאם אזכה בדין, הרי למחר יבוא אחיך או שותפך מהעיר שהוא נמצא בה, ויחזור ויתבע גם הוא את הממון, ואצטרך לדון עמו מחדש על החלק שלו, ומדוע שאדון על אותו הממון פעמיים. ולפיכך לא אדון עמך על חלק חברך עד שתביא הרשאה, שאז שוב לא יוכל שותפך לתבוע אותי אחר כך מחדש. על החדלת הבעל שבא לדון עם אדם אחר בעניין נכסי המלוג של אשתו, שדינם הוא שגוף הנכסים שייך לאישה והבעל אוכל את פירותיהם, ומדובר שנכסי האישה נמצאים בידי אדם אחר, הוא בא הבעל לתבוע אותו בדין ולהוציא ממנו את הנכסים, הרי צריך שיביא הבעל שטר הרשאה שנתנה לו אשתו רשות לדון על נכסיה, ורק באופן זה הוא יכול לתבוע את הנכסים, אך אם אין לו שטר הרשאה מאשתו אינו יכול לדון על הנכסים, שהרי האישה היא בעלת הנכסים ולא הבעל. ואף שיש לו בהם זכות אכילת פירות, הרי קניין פירות אינו כקניין הגוף. וגם בנכסי מלוג שאינו יכול לטובם, אם בשעה שהוא דן עם הנתבע בעניין הקרקע, הרי יש פירות שצומחים בקרקע זו, שהפירות הללו שייכים לבעל, הרי מתוך שיש לבעל רשות לדון עם המוחזק על הפירות של הקרקע, שרן שלו לגמרי, ואין הנתבע יכול לומר לו בנוגע לפירות, אין אתה בעל דיני, הרי מתוך כך הוא דן עם הנתבע, אף על העיקר שהוא גוף הקרקע, ואין צריך לשם כך לשטר הרשאה מאשתו, שרי באם הקרקע נשארת ביד המוחזק, ואין לו את גוף הקרקע שהבעל לא מוציא מהמוחזק בשביל האישה את גוף הקרקע, הרי אין לו לבעל גם את הפירות של הקרקע, שרי כל זכותו לקבל את הפירות, זהו באם יוכח שהקרקע היא של אשתו. ולפיכך הוא נחשב לבעל דין בתביעה זו להוכיח שהקרקע היא של אשתו, שהרי רק כך הוא יקבל את הפירות, וכאשר הוא זוכה בדין הרי הקרקע תינתן לאישה והוא יאכל את פירותיה. הלך ה-A, מי שהיה לו ביד חברו פיקדון, או שהיה לו מלווה ביד חברו, שילבה לו מעות ועדיין לא החזיר לו, בין שיפקיד אצל חברו מטלטלין ובין אם יפקיד אצלו הלווה לו מעות, ועשה המלווה או המפקיד שליח שהוא מינה אותו בפני עדים להביאן לו מיד הלווה או השומר, אך לא כתב לו הרשאה על כך, הרי הרשות נתונה ביד חברו זה שהמטלטלין או המעות הם אצלו, שהוא יכול להחליט האם לתת אותם לשליח או לא. שבאם רצה הלווה או השומר ליתן לשליח את הפיקדון או ההלוואה, הרי זה נפטר בכך מחיובו להשיב את הפיקדון או ההלוואה, ולאחר שהגיעו ליד השליח שובו אינו חייב באחריותן. שבאם נעבדו או נגנבו מהשליח ולא הגיעו לידי הבעלים, אינו חייב לשלם לו שוב. שהבעלים אינו יכול לטעון כנגדו, לא השבת לי את הפיקדון או את ההלוואה, שהרי השומר או הלווה נתן אותם לאדם זה שהוא שלוחו של הבעלים, והרי זה כאילו נתן אותם לבעלים עצמו, וכשנעבדו מיד השליח כאילו נעבדו מיד הבעלים. אך זהו דווקא כשהבעלים מינה אותו בפני עדים להיות שלוחו, שהמוחזק אומר לו, לא לחינם טרחת להביא עדים על שליחות זו, אלא כדי לפתור אותי מאחריות אם אתן את המעות בידו. אבל אם מינה אותו לשליח שלא בפני עדים, המשלח חייב באחריותם. אך מכל מקום, אין זה שהלווה או השומר חייבים לתת את המטלטלים או המעות לידי השליח. אלא שבאם רצו לתת לו, הם נפטרו בכך. אך באם לא רצה לתן אותם לשליח, אינו נותן שאינו מחויב לתת לו אותם, שהרי אין השליח הזה לבעלינו של השומר או הלווה, והמוחזק יכול לומר לו, איני רוצה לדון עמך אלא עם הבעלים, וכמו שנתבהר בהלכה א', והוא אינו מחויב לתת לו אותם עד שיבוא שלוחו של הבעלים בכתב הרשאה שכתב לו הבעלים על הפיקדון, שאז הוא חייב לדון עמו ולתת לו את הפיקדון, וכפי שנתבהר בהלכה א'. אך זהו רק בפיקדון, אך להלוואה אין מועילה הרשאה, וכפי שהתבהר בהלכה ז'. ואתה כותב הרמב״ם שאף שנתבהר שאמא שליח רוצה לדון עם הנתבע, ייקח מהבעלים כתב הרשאה על תביעה זו. מכל מקום אין ראוי לעשות כאן לכתחילה, וכל הבא בהרשאה, דהיינו אדם המכניס את עצמו לדינו של חברו ומכריח אותו לדון עמו על ידי נטילת כתב הרשאה מהתובע, הרי הוא בכלל האנשים שנאמר בהן בספר יחזקאל, ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו, שלא היה לו להכניס את עצמו לדין ומריבה שאינם שייכים לו. ובהלכה הבאה התבהרו דברים שלא ניתן לעשות הרשאה עליהם. הלכה הבאה, ותובע את חברו בדין בעניין מטלטלין או מאות שהפקיד אצלו, וחברו כפר בו ואמר שלא הפקיד אצלו מעולם פיקדון זבן או חייב לו כלום. הרי באם אחר כך רוצה המפקיד למנות שליח שאלך לדון עם חברו לא טובו בדין על כך, הרי כיוון שהשומר כופר בפיקדון אינו יכול לכתוב לשליח שטר הרשאה עליו. וזהו מפני שנמצא זה כי משקר, שבאם יכתוב התובע הרשאה על הפיקדון, הדבר נראה כאילו הוא כותב דברי שקר, שהרי הוא אומר לו, דיינו שהוא כותב לשליח בשטר ההרשאה, הרשתיך ליטול את מה שיש לי ביד פלוני, והרי כבר אמר פלוני זה שאין לו אצלו מנכסי התובע כלום, ולפיכך ההרשאה נראית שקרית, שכן במצב זה הוא מקנה לו דבר שכל עוד לא יוכח אחרת הוא איננו שלו. אך כתב הרמב״ם שדין זה הוא במעות או במטלטלין, משום שבקרקע, מכיוון שהכלל הוא שקרקע איננה נגזלת, וידוע ומפורסם שקרקע זו היא של התובע, הרי אף אם כפר בו יכול לעשות עליה הרשאה שאינו נראה כמשקר. וכן דבר נוסף שאין כותבים עליו הרשאה, מי שנתחייב לו חברו שבועה כדי להיפטר מתביעת ממון שיש לו עליו, וכבר דנו בבית דין על ממון זה שהוא טוען שחברו חייב לו, ובית דין פסקו שישבע נתבע ויפטר, הרי אין התובע יכול להרשות אדם אחר עליו כדי לתבוע את חברו ולהשביעו בבית דין, אלא התובע צריך לבוא בעצמו לבית הדין כדי להשביעו, שאין משביעין את הנתבע אלא כאשר התובע נמצא שם. ותם הדבר שלא ניתן להרשות אדם אחר שישביעו, מפני שאין שם דבר מסוים שיקנה לו התובע לשליח בהרשאה זו, שאינו תובע את הנתבע שייתן לו ממון אלא שישבע לו, והשבועה אינה ממון אלא דיבור, ואין אדם מרשה את שלוחו על תביעת דברים שיש לו על חברו, שהרי כאמור אין ההרשאה חלה אלא אם כן מקנה לו את הדבר שמרשהו עליו, ואין הדברים נקנין, שלא ניתן להקנות את הזכות להשביע את חברו שזהו דיבור, אלא ניתן להרשות את חברו רק על תביעת הממון שיש לו על חברו, שאז כאמור הוא מקנה לו את גוף הממון שיש לו אצל חברו לעניין שיוכל להוציאו ממנו. אך כאשר לכתחילה הוא תובע ממנו רק שבועה שזהו דיבור, מכיוון שלא ניתן להקנותו, לא ניתן לעשות הרשאה על כך. הלכה זין, בתחילת הפרק נתבהר שהרוצה להרשות את שלוחו להביא לו מטלטלין של פיקדון, נותנים לו איזה כלי, ותמורתו הוא מקנה את המטלטלין לשליח בקניין סודר. אך מי שהיו לו מעות של פיקדון ביד אדם אחר, ורצה להרשות שליח כדי שילך אל הנפקד להביאן אליו, הרי אין קניין הסודר מידו של הבעלים מועיל בזה, שהרי נתבהר בהלכות מחירה שאין המטבע נקנה בקניין חליפין, כך שאין הבעלים יכול להקנות למורשה את המעות של הפיקדון בקניין סודר, כפי שהוא מקנה לו את המטלטלין או הקרקע. אלא כיצד עושה בעל המעות הרשאה על מעות הפיקדון, והרי כפי שנתבהר לא ניתן לעשות הרשאה ללא שמקנה לו את הדבר שהוא מרשהו עליו, ומכיוון שאין הפיקדון בידו לא ניתן לעשות בו את הקניינים הרגילים כמשיכה, הגבעה וכדומה, שהקניין המועיל בחיי למצבים איזהו קניין סודר, אלא שאין המעות נקנות בחליפין. הרי הדרך להקנות למורשה את מעות הפיקדון הוא על ידי שנותן לו במתנה קרקע כלשהי, דיינו בכל גודל שהוא, אפילו קרקע קטנה ביותר, והשליח יכול לקנות ממנו את הקרקע בחזקה או בכל קניין אחר שקונים על ידו את הקרקע, הוא מקנה לו את מעות הפיקדון על גבה. כאשר הוא מקנה לו את הקרקע, הוא מקנה לו הגבה אף את המעות בקניין אגב, שניתן להקנות מטלטלין ומעות אגב הקרקע, וזאת כדי שיוכל להוציאן מיד השומר בהרשאה הזו. כאמור, רק כאשר המורשה קונה את הפיקדון יכול הוא להוציאו מיד השומר, וכך המורשה הולך אל השומר ודן עמו על מעות אלו ומוציאן מידו, שמאחר שקנה את מעות הפיקדון אין השומר יכול לומר לו אינך בעל דיני. אכן ההרשאה מועילה במעות, אלא במעות של פיקדון, כמו שהיא מועילה בכל פיקדון אחר, שהרי כאמור את הפיקדון ניתן להקנות למורשה או בקניין סודר, או מעות בקניין אגב קרקע. אבל אם הייתה לו מלווה ביד אדם אחר, שילבה מעות לאדם אחר, וכשהגיע זמן הפיראון רוצה לשלוח את שלוחו שיגבה עבורו את החוב ממנו, הרי אינו יכול לכתוב לשליח הרשאה עליה, שאינה יכול להקנות לשליח את החוב בקניין סודר, ואף לא בקניין אגב קרקע, ואפילו אם היה חוב בשטר, שהלווה כתב למלווה שטר חוב על מעות ההלוואה, הרי אין המלווה יכול להקנות את השטר לשלוחו ולעשותו בכך כמורשה על החוב, משום שהקניין שעושים בהרשאה לא יועיל אלא להקנות את הנייר של השטר. אך תוכנו של השטר שהלווה חייב לו מעות הוא דבר שאי אפשר להקנותו, והטעם שאי אפשר להקנות את החוב אף בקניין אגב קרקע שניתן להקנות עמו מעות, ומפני שהמלווה להוצאה ניתנה, שבשונה מפיקדון שאף אם ניתנו לו מעות כפיקדון חייב הוא לשמור על המעות כמו שהם ואסור לו להוציא אותם, הרי מעות ההלוואה ניתנו ללווה כדי שיוכל להוציא מעות אלו ולקנות בהם מה שירצה, ולא מחויב לשמור את המעות אצלו עבור המלווה. ולפיכך, אף אם המעות עצמם שאותה נתן המלווה ללווה עדיין קיימות אצלו, מיד כשהם ניתנו ללווה שוב אינם שייכות למלווה. אלא שחלה על הלווה חובה להשיג מעות ולשלם את חובו. ומכיוון שהדין הוא שאין אדם מקנה לחברו דבר שבשעת הקניין עדיין אינו בעולם, וכן אף אם הוא בעולם, באם הוא אינו ברשותו של המקנה, נחשב הוא כאילו אינו בעולם ואינו יכול להקנותו. הרי אין המלווה יכול להקנות את המעות שהלווה חייב לשלם לו, כיוון שבשעת הקניין המעות עדיין אינן שלו, ואיך יקנה אותם לאחרים? ואין לך דרך שיקנה אדם בחוב, אלא או במעמד שלושתן, דהיינו במעמד המלווה, הלווה הוא מי שקונה את החוב, שבאופן זה תקנו חכמים שיכול המלווה להקנות את החוב לקונה, וקניין זה הוא דבר שאין לו טעם, כמו שביארנו בהלכות מחירה. שאין הסבר איך יכול מעמד שלושתן להועיל לקניין. אך כמובן שמעמד שלושתן איננו יעיל כדי להקנות בו את החוב למורשה, שהרי ההרשאה נועדה בדרך כלל כדי לחסוך מהמלווה את הצורך לבוא בעצמו ללווה, אלא הוא שולח את המורשה אליו כדי שהוא יקבה בעבורו את חובו. עוד דרך נוספת שבה המלווה יכול להקנות את חובו לאדם אחר, בהקניית שטר החוב עצמו בכתיבה, שהוא כותב לו שטר נוסף שבו הוא מקנה לו את השטר עם השיעבוד הכתוב בו, ומסירה שהוא מוסר לו גם את שטר החוב, שבשטר החוב יש ראיה על החוב, ומסירתו בלבד אינה מועילה כדי לקנות את החוב, משום שלא ניתן להעביר את החוב על ידי השטר שהוא ראיה בעלמה, וכדי להקנות לו את החוב עצמו צריך הוא לכתוב לו שטר נוסף שבו הוא מקנה לו את החוב, שבאופן זה חל הקניין מפני שהוא מקנה לו את השיעבוד שבו דנו את השיעבוד שכתוב בשטר החוב. וכפי שנתבהר בהלכות מחירה, קניין זהו מדרבנן, שכן החוב אינו דבר ממשי שיחול עליו קניין מן התורה, ומכיוון שאין זה קניין גמור, לא ניתן להקנות בו לצורך ההרשאה. וכל זה הוא הדין שיראה לי מן הגמרא בפרק משמת שבמסכת בבא בתרא, שלא ניתן לעשות הרשאה על חוב. אבל הגאונים תקנו שיהיו כותבין הרשאה לא רק על פיקדון, אלא אף על המלווה. והטעם שתקנו כן הוא כדי שלא ייטול כל אחד את הממון שילבה לו חברו וילך לו למדינה אחרת לגור שם, ובעל הממון לא יוכל לגבות את חובו על ידי שלוחו כיוון שאין כותבים הרשאה על המלווה. וכתב הבך שהחשש הוא שאנשים ימנו מלהלוות ממון לחבריהם מחשש זה, ולפיכך תקנו הגאונים שיכתבו הרשאה על מלווה כמו שכותבים על פיקדון. ועוד תקנה תקנו הגאונים לעניין הרשאה, שאם בעל הממון הרשה הוא לשליח ליטול מעות שיש לו ביד חברו בפיקדון, או שהרשה אותו לתבוע ממנו הלוואה שהלווה לו, ונתבהר בהלכה הקודמת שלא ניתן להקנות למורשה מעות בחליפין אלא בקניין אגב קרקע, ולא הייתה למקנה קרקע שיוכל להקנות למורשה כדי להקנות את המעות על גבה, הרי לא יטריחו את החפץ להקנות את מעותיו למורשה לקנות קרקע או לזכור, אלא מקנה הוא למורשה קרקע של ארבע אמות מתוך חלקו שיש לו בארץ ישראל, שרי לכל יהודי יש חלק ונחלה בארץ ישראל מירושת אבותיו, ומקנה לו בהרשאה את המעות של הפיקדון או המלווה על גבן של ארבע אמות האלו בקניין אגב קרקע. אך הרמב״ם כותב על תקנה זו של הגאונים, ודברים אלו שאמרו הגאונים שכל יהודי יכול להקנות את מעותיו אגב הקרקע שיש לו בארץ ישראל, דהיינו התקנה השנייה, דברים קלים הן עד מאוד וראויים, דהיינו דברים רפים שאין לסמוך עליהם, שרי זה המקנה מי אומר שכן יש לו חלק בארץ ישראל מירושת אבותיו, שמה הוא מזר הגירים שאין להם חלק בארץ, שרי בזמננו אין ידוע היחוס של רוב האנשים, ואפילו אם הוא ישראל מיוחס וראוי לירש נחלה בארץ, הרי אינו ברשותו, דהיינו שאין לו למעשה ברשותו את החלק שמגיע לו בארץ ישראל, שהרי כבשו הגויים את ארץ ישראל ועתה היא בידם. וכתב התרומת הדשן שמכוונת הרמב״ם לומר שמכיוון שהקלו לעניין ארבע אמות בארץ ישראל, הרי זו ראיה שאף כל תקנת הגאונים שניתן לעשות הרשאה על הלוואה, הרי זו תקנה ראועה. ובאמת הגאונים עצמן שתקנו תקנה זו אמרו לעניין ההרשאה שנעשתה לפי תקנתם שאין אומרי ניקוב הדין את ההר, שיש כוח בדין זה אף לחצוב בתוך ההר הקשה, דהיינו שניתן על פי ההרשאה זו שעל פי תקנת הגאונים להכריח את המוחזק לתת את הממון למורשה, ועל פי התרומת הדשן הכוונה היא בין להרשאה על סמך 400 בארץ ישראל ובין להרשאה בכלל על הלוואה, וההרשאה אינה אלא כדי לאיים על הנתבע, דהיינו המוחזק בממון, שידון עם שלוחו של התובע, שלידי שמרים לנתבע ההרשאה בשעה זו, אפשר שלא יסרב לדון עם המורשה וליתן לו את הממון, ואם אכן רצה הנתבע לדון עם השליח וליתן לו את הממון בהרשעה זו, דיינו על סמך הרשעה זו, הרי הוא נפטר מהחיוב שיש לתובע עליו, שאף אם נאבדו המעות מיד השליח אינו חייב לשלם שוב. ולמה אמרו הגאונים שיפטר הנתבע כשנתן על סמך הרשעה זו, אף שאין לה תוקף כל כך? משום שאין שליח זה הבא בהרשעה זו הרעועה פחות משליח שעשהו בעדים, שנתבהר בהלכה היא שבאים מינה התובע שליח בפני עדים שילך להביא לו את ממונו, אף אם לא כתב לו הרשעה כלל, הרי מכיוון שהוא מינה שליח בפני עדים שיגבה ממנו את ממונו, אנו אומרים שבוודאי הייתה כוונתו שייתן את הממון לשליח ויפטר על ידי זה. וכך גם כאן, כאשר הוא הרשה את השליח בשטר החתום על ידי עדים, הרי אף אם אין להרשעה תוקף כל כך, מכל מקום, מכיוון שמינה הוא לשליח וכתב לו שטר הרשעה החתום על ידי עדים, הרי בוודאי אף באופן זה כוונתו היא שייתן המוחזק את הממון לשליח ועל ידי זה ייפטר מאחריותו. זהו רק באם חפץ המוחזק לתת לשליח את הממון. אבל אם לא ירצה הנתבע לדון עמו, שאין הנתבע רוצה לדון כלל עם השליח, משום שהוא טוען שהוא איננו בעל הדין שלו, ובוודאי שהוא אינו רוצה לתת לו את הממון, הרי אין כופין אותו על ידי הרשעה זו ליתן לו את הממון, ואף לא להישבע על טענתו שטוען שאינו חייב לו ממון. שהרי כאמור, אף לדברי הגאונים עצמם, אין להרשעה כזו שעל פי תקנתם תוקף גמור של הרשעה, אלא היא נועדה רק לאיים על הנתבע ולגרום לו לתת את הממון מרצונו. ולפיכך אי אפשר על פי ההרשעה להוציא ממנו את הממון בעל כורחו, עד שיבוא בעל דינו בעצמו לדון עמו, ואז יוכלו בית הדין לחייב את הנתבע לדון עמו ולענות לו על טענותיו, ולהוציא ממנו את הממון, או על כל פנים להשביע אותו אם הוא חייב שבועה. ואתה מביא הרמב"ם הוראה של הגאונים שמתייחסת למה שנתבהר בהלכה ו' שבפיקדון של ממון שכפר בו הנפקד אין כותבין עליו הרשעה. וכן אורו הגאונים שאם הייתה לו מלווה אצל חברו, שחברו היה חייב לו ממון מחמד של הווה ממנו, בין אם הייתה הלוואה בשטר שעל ידי השטר הקרקעות של הלווה משועבדים למלווה, ובין אם הייתה הלוואה בעל פה אחי הייתה בידי קניין, שהלווה עשה קניין בעידים על כך שהוא חייב למלווה, שבאופן זה רשאים העידים לכתוב למלווה שטר חוב ללא צורך בהסכמת המלווה, וממילא דין הלוואה כזו כהלוואה שבשטר שהקרקעות משועבדים אליה, הרי אף על פי שכפר בה הלווה בבית דין ואמר שאינו חייב למלווה וכלום, הרי זה כותבין עליו הרשעה מפני שהכפירה בחוב זה היא כפירת שיעבוד קרקע, שהרי לטענת המלווה שהוא חייב לו ממון, הרי קרקעותיו של הלווה משועבדות לו, ואם כן, כאשר הלווה טוען שהוא איננו חייב לו ממון, הרי הוא כופר בשיעבוד קרקע, ולפיכך דינה כדין הקרקע שכותבים עליה הרשעה אף אם כפר המחזיק בה וטען שהיא שלו, וזאת משום שקרקע אינה נגזלת וכפי שנתבהר בהלכה ו'. אבל אם הלווה על פי הלווה זו שכפר בה, הרי בזה לא תקנו הגאונים שיכתבו עליה הרשעה, כיוון שאין בה שיעבוד קרקע, ודינה כדין מעות של פיקדון שנתבהר בהלכה ו' שאם כפר בו השומר אין כותבים עליו הרשעה. הלכה ח', מי שהרשה לאדם אחד על ממון שיש לו ביד חברו, ואחר כך רצה לחזור בו לבטל את השליחות של אדם זה ולהרשות במקומו לאדם אחר על אותו הממון, הרי זה מבטל את שליחותו של הראשון, ושוב אין שליח זה יכול לתבוע את הממון מהמוחזק שהרי נתבטלה הרשעתו. וכך גם אם אינו רוצה להרשות אדם אחר, יכול הוא לבטל את שליחותו. אכן, למורשה לכתוב מעצמו הרשעה לאדם אחר ולמנותו להיות מורשה במקומו בלי הסכמת הבעלים, משום שזה בעל הממון אומר לו למורשה, מיניתי אותך לשלוחים משום שתמכתי עליך שאתה תיקח את פקדוני מהשומר ותביא אותו אליי, ואין רצוני שיהיה פקדוני מונח ביד אדם אחר שתמנה במקומך. שעליך אני סומך שתשמור את טבל הפקדון ושאת אתה אדם נאמן, אך אינני סומך על אדם אחר, שמה הוא לא ישמור את טבל הפיקדון והוא יובד, או שמה אינו אדם נאמן ויקחהו לעצמו ויטען שנאנס וכדומה. לפיכך, מכיוון שמה שאין המורשה יכול למנות מורשה אחר ומשום שאין הבעלים רוצה בכך, אם מתחילה כשנתמנה המורשה יתנה הבעלים עליו שירשה אולי אחר, דיינו שיש לו רשות למנות שליח אחר שיהיה מורשה במקומו, וכן יתנה שהשליח האחר יוכל כמו כן להרשות לאדם אחר במקומו, שהשליח השני יוכל למנות אף שליח שלישי, הרי השליח כותב הרשעה לשליח שני שיהיה מורשה במקומו, ושליח זה דינו כמו השליח הראשון שיכול לדון עם המוחזק בממון ולגבות ממנו את הממון. וכן השליח השני יכול לכתוב הרשעה לשליח שלישי שהמורשה יתנה גם על כך וכך הלאה, הכל נידון לפי תנאו של המורשה עם הבעלים. הלכה ט', שלוחו של בעל הממון הבא בכתב ההרשעה שבידו לדון עם המוחזק בממון, שמחל מדעתו לזה הנתבע על כל הממון שהוא חייב לבעלים, או שמחל על מקצתו, או שבמקום לקחת מידו את הקרקע או המיטלטלין הנמצאים בידו ולהביאם לבעלים, מחר המורשה אותם למוחזק והביא את מהם לבעלים, או שנתחייב המוחזק בממון שבועה ומחל לו המורשה על השבועה ופטר אותו מלשלם גם אם לא יישבע על טענתו, או שעשה עם הפשרה שיתן רק חלק מהפיקדון וכדומה, הרי בכל הפעולות הללו לא עשה המורשה כלום, שאין שום משמעות למעשיו, שהבעלים יכול לחזור ולדון עם הנתבע על הכל, וכן להשביעו אם הוא חייב שבועה. שהרי הבעלים אומר לו למורשה שהוא שלוחו לתקן את ענייני שלחתיך, שתדון במקומי עם המוחזק ותגבי ממנו את ממוני, ולא כדי להוות ולקלקלי. ודבר זה שעשית הוא לרעתי ולא לטובתי, ולכך לא שלחתיך. שכן הוא הכלל שרק הדברים שעושה השליח לטובת המשלח חלים, אך ביחס לדברים שהוא עושה לרעתו אינו שלוחו כלל. ומכיוון שנתבהר שעיקר הגדר של המורשה הוא שהוא שלוחו של בעל הממון, הרי בכל דבר שעשה שבו הוא קלקל לו אין שום תוקף למעשיו. וכיוון שטעם הדין הוא משום שנשלח רק כדי לתקן לבעלים, לפיכך דין זה שייך רק ששלחו הבעלים בסתם. אבל אם יתנאי מו בפירוש שיהיה מורשה על ממון הבעלים בין לתקן את עניין התביעה לטובת הבעלים ובין להוות ולקלקל הבעלים, הרי באופן זה, אפילו אם מחל לו המורשה לנתבע על הכל, הרי חוב זה מחול, ואין הבעלים יכול לערר על המחילה. וכל שכן אם מחל לו רק חלק מהתביעה, או שמחרה לו, או שמחל לו על השבועה, או שנתפשר עמו. שכל מה שעשה השליח מאסף קיימים, שרי כך יתנאים, או שגם אם מקלקל לו, הרי הוא שלוחו בכך. הלכה יהוד ראובן שבא בכתב הרשאה שכתב לו המפקיד על פיקדון שהפקיד ביד שמעון, וטבע את שמעון השומר לתת לו את הפיקדון, הרי אין שמעון יכול לדחותו לראובן ולא לתת לו את הפיקדון, ולומר לו שמה המשלח אותך כבר הרשה אדם אחר במקומך, הוא ביטל את שליחותך, הוא כבר אינך מורשה, כמו שנתבהר בהלכה אחת שהמפקיד יכול לבטל את ההרשאה, ואם אתן בידך את הפיקדון, אני חושש שמה יובד הפיקדון בדרך ולא יגיע לידי המפקיד. ואז אתחייב לשלם על הפיקדון, שרי השומר אינו נפטר מאחריות שמירתו עד שיתן את הפיקדון ליד שלוחו של הבעלים, והטעם שאין השומר יכול לומר כך למורשה הוא שהרי ראובן המורשה אומר לו לשמעון השומר, תן לי את הפיקדון שיש לי בידך, והוא אומר שיש לי בידך, שרי יש למורשה קניין על הפיקדון לעניין גבייתו מהשומר, וזו הרשעתי תהי אצלך, שנותן לך את כתב ההרשעה שתוכל להחזיק אותו בידך לראיה, ואם המפקיד אכן הרשע אדם אחר וביטל את שליחותו של ראובן, הרי הוא הפסיד על עצמו בכך שעשה ביטול זה ולא הודיע לשמעון השומר על כך, ושמעון פטור מלשלם למפקיד אף שבאמת הוא נתן את הפיקדון למי שכבר אינו שלוחו, שהרי בהרשעתו של המפקיד נתן, שהוא נתן את הפיקדון לראובן מכיוון שהביא לו את שטר ההרשעה מהמפקיד, והוא הרי לא ידע שהמפקיד כבר ביטל את הרשעתו ומה היה לו לעשות. הלכה יהודה לאף ראובן שבא בהרשעת שמעון, שנשלח שמעון על ידי ראובן לעיר אחרת לתבוע שם את הממון שיש לו אצל לוי, וכתב לו שמעון הרשעה על הממון, ותבע ראובן את לוי שייתן לו את הממון של שמעון, ואמר לוי לראובן שלא היו דברים מעולם, שמעולם לא הפקיד אצלו שמעון ממון ואינו חייב לו כלום, שהדין הוא שמכיוון שלוי כופר הכל, הרי הוא נשבע שבועת אסת ונפטר, אבל לוי אינו רוצה להישבע או להיפטר, אלא הוא אומר שישבע שמעון שבועת אסת שטענתו צודקת ויטול את הממון, שהרי הדין הוא שמי שנתחייב שבועת אסת יכול להפוך את השבועה לתובע, שהוא יכול לומר אני איני רוצה להישבע ולהיפטר אלא ישבע התובע ואשלם לו, שבאופן זה הוא פטור מלשלם עד שישבע התובע שבועת אסת, הרי מכיוון ששמעון התובע נמצא בעיר אחרת יש לחוש שמה לוי משקר, וכדי לדחות את המורשה הוא מערים לתלות את הדין בשבועת שמעון, משום שסובר ששמעון לא יתרח לבוא לעיר זו כדי להישבע, וכך יישאר הממון בידו, ולפיכך תקנו הגאונים שבית דין מוציאים את הממון של התביעה מיד לוי, ויהיה הממון מונח בינתיים בבית דין, עד שיבוא שמעון אל המקום שלוי נמצא בו וישבע שהוא חייב לו ממון זה, ואז ייטול את הממון מבית הדין. ומבאר הכסף משנה שתקנו זאת משום שכאשר יראה לוי שבלאו אחר הוציאו את הממון מידו, הוא יסכים להתפשר עם המורשה. וכן בכל הדברים שתולה לוי בעניין תביעה זו בשמעון הבעלים עצמו, שטוען לוי שרק שמעון יוכל לענות לו עליהם והמורשה אינו יודע על כך, כגון שטוען ששמעון חייב לו ממון אחר וראובן אינו יודע מכך, ורוצה ששמעון יבוא ויעשה עמו חשבון על כל החיובים שביניהם, הרי אף שבמקרים כאלו מן הדין אין לוי מחויב לתת את הממון קודם שיבוא שמעון, מכל מקום אין משאירים את הממון בידיו משום שחוששים שמה הוא מערים בטענה זו כדי לדחות את המורשה, שהוא חושב ששמעון לא יבוא מהעיר האחרת, או על כל פנים יישאר הממון בידו עד שיבוא שמעון. ולפיכך בכל מקרה של לוי יש טענות שהוא תולה אותם בשמעון, הרי מוציאים בית דין את הממון מידו, ויהיה הממון מונח בבית דין עד שיבוא שמעון אל בית הדין וישאל על טענות אלו, ובאם ידחה טענותיו של לוי וישבע שאינו חייב לו כלום ייטול את הממון, שכאמור באופן זה שבכל מקרה יוציאו את הממון מלוי יש סיכוי שהוא יתפשר עם המורשה. ובנוסף לכך שמוציאים את הממון מידיו של לוי, הרי יש לראובן המורשה רשות להחרים על מי שטוען טענת שקר בתביעה זו, ומטרתו היא כדי לעכב את הממון שבידו ולאחרו לדחות את החזרת הממון, שהוא מחרים אותו בחרם סתם ללא הזכרת שמו, וזוהי תקנת הגאונים שעל ידי כך אולי יודה לוי וייתן לו את הממון כדי שלא יחול עליו החרם. והם תקנו זאת במקום שיש חשד שקר אך לא ניתן להשביע, ותקנו שלא יחרים את לוי בשמו, אלא יחרים בסתם על מי שטוען טענת שקר. ואם לוי טוען שקר יחול עליו החרם, ואם הוא טוען אמת נמצא שלא יחרים אותו כלל. ואם כאשר טבע ראובן את לוי בהרשעת שמעון התחייב לוי להישבע שבועה על טענתו, אינו יכול לעכב את השבועה ולומר לו לראובן המורשה, אני נשבע לך עד שאחרים קודם לכן בפני שמעון התובע חרם סתם על מי שטוען עליי טענת שקר כדי להשביעני בחינם, שרק לאחר שיקבל עליו שמעון את החרם ישבע שבועה זו, שהדין הוא שהנשבע יכול להחרים את המשביע אותו בחרם סתם קודם שישבע, אלא מחייבים את לוי להישבע מיד בפני המורשה ואין ממתינים לו עד שיבוא שמעון ויוכל להחרים בפניו. וזהו מפני שאין זה החרם שמחרימים את המשביע מעיקר הדין, אלא כמו כל החרמות באופנים דומים בדיני ממונות, היא תקנה קלה שתקנו אותה הגאונים האחרונים, כדי שיכוונו הבעלי דין את טענותיהם לפי האמת, ולא ישקרו בטענותיהם כדי לחייב את חבריהם שבועה וממון. ולפיכך אין מעכבין את שבועתו של זה, דהיינו של לוי, שהוא מחויב שבועה מעיקר הדין מפני תקנה זו הקלה של החרם שאי אפשר לקיימה כעת. שבאם התובע אינו כאן ואי אפשר להחרים בפניו, מחייבים את הנתבע להישבע מיד אף בלי החרם. וכאן מסתיים הפרק השלישי של הלכות שלוחין ושותפין.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.